אנחנו בקהלת לפי הסדר, פרק ב' פסוק י' ז'. אז יש לנו פסוק שהוא ממש טעון הסברה. שלמה המלך אומר, ושנאתי את החיים. למה? כי רע עליי המעשה שנעשה תחת השמש. כי הכל אבל הוא ראות רוח. אם נתבונן שנייה בפסוק, ושנאתי את החיים, משמעות הדבר זה שאת החיים אני אוהב, אני לא שונא. אבל יש איזושהי סיבה שגורמת לי מדוע אני שונא אותם. שנאתי את החיים כי. למה הוא צריך לומר מיד סיבה, הסבר, כי? מפני שזה לא הגיוני להגיד שנאתי את החיים. יש משהו צדדי בתוך החיים, בהנהגה של החיים. רע בעיניי המעשה, רע עליי המעשה שנעשה תחת השמש, כי הכל אבל וראות רוח. בגלל שרע עליי המעשה, לכן שנאתי את החיים. המשפט הזה, שנאתי את החיים, הוא משפט מאוד מאוד מצמרר. הוא מעורר שאלות. אנחנו יודעים שככל שהשאלה היא טובה יותר, אז הקדימו אותה כבר בעבר. שאלות טובות שאלו כבר הקדמונים. לא אנחנו נולדנו והתעוררנו לשאול אותם. אז כבר המדרש, לפני מאות שנים, התעורר לענות על השאלה הזאת, וכדרכו של המדרש וכדרכם של הגמרא, הרבה פעמים הם לא עונים את התשובה אחרי שהם שואלים שאלה, אלא הם אומרים מיד את התשובה. כאילו השאלה היא שאלה סמויה שאתה צריך לעלות עליה ולפצח אותה בכוחות עצמך. אז המדרש פותח בסיפור, בגלל המזג אוויר וגם בגלל הנושא הקשה ושנאתי את החיים, אני צריך להיעזר בכמה וכמה משלים בשיעור הזה. המדרש בקהלת מספר מעשה שהיה. היה קיסר רומי בשם הדריאנוס. הדריאנוס, קיסר, היה איש רע בעצם, איש מושחת. הוא התעלל הרבה בעם ישראל, והשקיע הרבה הרבה מחשבה איך לעשות תרגילים סדיסטיים. ובגלל זה הוא זכה לתואר, ישחקו עצמותיו. כל מקום שבמדרש מזכירים את שמו, אז מוסיפים לו את התואר הזה, ישחקו עצמותיו. יש תואר עליו השלום, יש תואר ישחקו עצמותיו, כל אחד לפי עניינו, לפי מעשיו. הדריאנוס קיסר הציק והעיק לעם בצורה יוצאת דופן. הוא הביא את אחד האנשים הפשוטים בעם לעשות מעשה. אם אנחנו חשבנו שרק היום יש אנשים כאלה, כבר בעבר היו. אותו אדם כתב לו מכתב. והתוכן של המכתב היה כך. האם אתה שונא את אלה שנימולים? לא יכול להיות. שהרי גם הישמעאלים נימולים ואתה לא עושה להם כלום, אתה לא מצייר אותם ולא מעיק עליהם. האם אתה שונא את אלה ששומרים שבת? לא יכול להיות שאתה שונא אותם, שכן גם הכותים, כותים זה היה מגזר מסוים שנכנס בעם ישראל מהגויים, הם היו שומרים מצוות מסוימות. אחת המצוות שהם שמרו זה מצוות השבת. האם אתה שונא את אלה ששומרים שבת? לא יכול להיות. שהרי את הכותים אתה לא שונא. אלא מה? אתה שונא רק אותנו, היהודים. אז אני מאחל לך שאלוקיהם של ישראל ייפרע ממך, איך אומרים? ברכה משולשת. והדריאנוס קיבל את המכתב הזה, והוא הסמיק מכעס ומבושה, והוא עשה את הטקטיקה של כל הרשעים והשקרנים, הוא פרסם קרוז בכל המדינה, שמי שכתב את המכתב הזה, אני מאוד מאושר ממנו ומאוד מחזיק ממנו, שיבוא ואני אתן לו פרס. ואותו יהודי שהיה קשה יום מיד בא לקבל פרס. הוא כנראה לא כל כך ידע את העוצמה של הרשעות של הדריאנוס. הדריאנוס אמר לו, או, בסדר, זה אתה, חיילים, תורידו לו את הראש. לכו לערוף לו את הראש. אבל הוא רצה לדבר איתו עוד כמה מילים, ליהנות מההתעללות המילולית. הוא שואל את אותו אדם, תגיד לי, אתה לא חשבת שאני אפרה ממך? לא חשבת שאני אתנקם ממך, בך? אמר לו אותו אדם, כבוד הקיסר, ידעתי גם ידעתי, אלא שהדת היהודית אוסרת לאדם לשלוח יד בנפשו, וחיי מאוד קשים. ויש לי כמה סיבות, שלוש סיבות, מדוע לא לחיות. אחת, הבטן המקרקרת שלי, השנייה של אשתי, והשלישית של ילדיי. וכיוון שאני לא מסוגל לשאת את כאבי ואת כאבם, אני רוצה למות. לא יכלתי לעשות את זה בכוח עצמי. כן, אני שמח על החלטתך הנבונה בעקבות המכתב שאני שלחתי. אז הדריאנוס ראה, שמע את המילים הללו, וכיוון שהוא היה אכזרי, איך אומרים, מכל צד ופינה, והוא ראה מה שאומרים, ניכרים דברי אמת, אותו יהודי היה שחקן טוב, אז הוא קלט שבאמת האדם הזה סובל. זאת אומרת, למה אני ארוג אותו ואני אתן לו את עושר החיים שלו? אתה נראה לי יותר מדי סובל, אז תמשיך הלאה לחיות. הגמרא כבר אומרת במסכת סנהדרין, שאדם שנכנס לביתו והילדים שלו מוטלים ברעב, דומה כמי שנשכו נחש. הדריאנוס לא למד גמרא, אבל הוא לא ידע את זה מהטבע, שכשיש לאדם קושי גדול בפרנסה, הוא מסוגל לאבד את עצמו לדעת. אז הוא אומר, אני דווקא אצייר אותו, אני דווקא אקשה עליו, אני דווקא אעשה לו ההפך ממה שהוא רוצה. ואז אותו אדם נשאר בחיים, והוא קרא על עצמו את הפסוק, איזה פסוק? ושנאתי את החיים. מה הוא התכוון להגיד? שמתוך, וזו נקודת מוצא שאיתה אנחנו נתקדם כל השיעור, מתוך זה שאני שנאתי את החיים, קיבלתי את החיים. איך הוא זכה לחיים? מתוך זה שהוא הראה לאדריאנוס, אני לא רוצה לחיות. מי עוד היה דומה לזה? דומה קצת, סיפור דומה בתנך. דוד המלך, כאשר הוא הולך לטייל ומגיע עד אחיש מלך גת, ואחיש היה מהמשפחה של גוליית, ובאו אנשים בלשים ואמרו לאחיש, דוד מסתובב פה, זה שהרג את גוליית, אהוב לבך. ואז אחיש תופס את דוד, רוצה לתפוס את דוד, דוד קולט שאנשים מבלשים אחריו ורוצים להרוג אותו, אז הוא עושה את עצמו שוטה משוגע, וכותב על הקירות של ארמון המלוכה, שהאחיש מלך גת חייב לו, והאחיש באותו זמן קיבל, או הדריר על הזקן, והאחיש באותו זמן היו לו שוטים אצלו בבית, וגרמו לו עוגמת נפש, אז הוא אמר, חסר משוגעים אנוכי, משוגעים בחוץ, משוגעים בפנים, ודוד המלך ניצל ממנו. הוא שלח אותו, אומר, זה לא יכול להיות שזה מלך ישראל. אז אתה רואה, דוד המלך ניצל בזכות השיגעון, אותו יהודי שאנחנו מספרים עליו, ניצל מהדריאנוס הרשע, בזכות, ושנאתי את החיים, בזכות זה שהוא לא, הוא אמר, הוא לא רוצה לחיות, אז הוא זכה לחיות. אז הנושא הזה, בעצם יש לנו מענה בכמה מילות מפתח, ושנאתי את החיים, מדוע? זה משפט עוד שצריך הסברה, אבל קודם כל מה הנוסחה? שנאתי את החיים, מדוע? מפני שמי ששונא את החיים זוכה לחיים. כן? כי זה מה שענה המדרש על השאלה, איך יכול להיות ששלמה שונא את החיים? איך יכול להיות דבר כזה? עונה המדרש בכל הסיפור המעשייה הזאת, שהנה לך היה אדם שרק בזכות זה שהוא שנא את החיים, הוא זכה לחיים. לזה התכוון שלמה, ומה שאנחנו רוצים לעשות עכשיו בשיעור, זה לנסות להבין איך זה על ידי זה שאנחנו שונאים את החיים, אנחנו מגיעים לחיים. אבל לא כתוב שהוא שונא אותו, זה לא נוח, אתה יושב באוטובוס, והכיסא ככה זה, ולא כל כך נוח, או בטיסה, לא נוח לי, אני לא יכול להגיד שזה כמו בבית. אבל אתה שונא את זה? לשנוא את החיים זה דרגה. זה עוצמה לא נורמלית. אני רק רוצה, רק נתתי את מילת המפתח, את הצופן. הצופן הוא מה שאומר המדרש, ששלמה המלך שנא את החיים, הוא מדגיש מפני שמי ששנא את החיים בא לחיים. אז אני הולך עכשיו להסביר מה זה, מה המשמעות של זה, כי... טוב, אז הבטחתי סיפורים. משל, מעשה שאם לא היה, היה יכול להיות. הרבה פעמים בחזל יש מה שנקרא משלי שואלים. השואל כפיקח שבחיות, נותנים ממנו הרבה פעמים משלים. אנחנו נשתמש במשל שמופיע באגדות תימן. על השואלים. מעשה בשואל שנכנס אל העיר, העיר הייתה עם חומת יריחו, הוא הצליח לחדור פנימה, והוא מחפש טרף. הטרף היה תרנגולות שהוא מחפש לאכול. אבל הבעלים ידעו טוב מאוד שהשואלים עורבים לעופות, אז בלילה היו מכניסים אותם ללול וסוגרים את הדלת, והשואל שלנו הולך מסכן מחצר לחצר, מחפש איזשהו תרנגול טועה שנשאר מחוץ ללול, והוא לא מוצא. ככה עד הבוקר. בבוקר הוא ידע שאם האנשים יראו אותו, הם יחבטו בו, אז הוא עושה אחורה פנה, קדימה צעד, ויוצא מהעיר, הוא פונה לשמיים ואומר, ריבונו של עולם, כשם שבראת אותי, תזמן לי את פרנסתי גם כן. עד שהוא מסיים את התפילה שלו, הוא רואה אדם שיוצא מהעיר וחבילה של עופות על כתפיו, קשורים, והוא הולך לעיר הסמוכה למכור אותם. אז השואל החליט לעשות עורמה כזו. הוא רץ קדימה בסתר, נשכב על הארץ כאילו הוא מת. האדם הגיע עד לשואל, הסתכל, נעצר רגע, הוא רואה שואל בגודל טבעי, מת. המשיך הלאה. אחרי שאותו אדם פסע כמה פסיעות קדימה והתרחק, השואל התעורר, הלך בדרך חתחתים אחורנית, והגיע כמה מטרים לפני האדם, ושוב נשכב על הארץ, ועשה את עצמו מת. האדם מתקדם, רואה עוד שואל אחד מת. אומר, מעניין, כבר השואל השני המת שאני רואה היום. בסדר, הוא ממשיך הלאה. ואז אחרי שהוא מתקדם, עוד פעם השואל רץ, 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 ושוכב מת, ועוד פעם, ככה הוא עשה חמש פעמים. באיזשהו שלב, אותו אדם תופס את הראש שלו ושואל את עצמו, אני הולך לשוק, לעיר הסמוכה, בכדי למכור, כמה עופות. אם אני הייתי פושט את האורות של השואלים, חמש שואלים ראיתי היום, אם הייתי פושט את האורות שלהם ומוכר אותם, הייתי מרוויח הרבה יותר מאשר הכמה עופות שלי. תוך כדי שהוא חושב ככה, הוא אומר, טוב, אז אני אחזור חזרה ואני אאסוף את כל חמשת השואלים, אבל הוא לא רוצה להפסיד את השואל שלפניו, אז הוא תופס אותו ושם אותו תחת העץ בצד הדרך, מוריד את חבילת העופות ושם לידו, ומכסה אותם כדי שמישהו לא יגנוב את השלל, מכסה אותם באיזושהי פיסה של סק ישן, והולך לחפש את השואלים. הוא הולך והולך והולך, אתם יכולים להבין שהוא לא מצא שום דבר, והשואל חטף את העופות ואכל. עד כדי כך שהוא בתוך, הוא רואה שהרבה זמן הוא הולך ולא מוצא את השואלים, אז הוא אומר, אולי כבר אלה שעברו בדרך, הם לקחו אותם. אז הוא חוזר חזרה, ואז הוא רואה שאין לו לא שואל ולא עופות. ואז הוא תפס את התרמית שעשה לו השואל. עד כאן המשל. המסר שאפשר להוציא מהמשל הזה, הוא קשור אלינו כבני אדם. האם נתקלתם פעם, שלמה המלך אומר, טוב ללכת לבית האבל מלבית המשתה. ישבתם פעם, לא על אף אחד, אבל זה, איך אומרים? כי זה כל האדם, זה קורה. יושבים בבית האבל ושומעים איזה בן אדם היה, איזה איש, איזה אישה, כל... מספרים סיפורים ומראים תמונות וממש. אתה עומד בצד ושואל, אתה נניח התלוות רק למישהו שבא לנחם. עכשיו, איך אני לא הכרתי את האדם הזה? כזה אדם טוב? איזה אוצרות של מידות טובות היו לו? איזה אהבת האדם הייתה לו? איזה פרגון לזולת וכדומה? אתה ממש עומד ותמה. לא יצא לכם פעם כשתיארו איזושהי דמות שהסתלקה לבית עולמה, או בעל פה או בכתב, שראיתם ושאלתם את עצמכם, למה האנשים הטובים האלה נמצאים רק אחרי שהם מתו? למה אנחנו לא זוכים להכיר אותם כשהם בחיים? אני נתקלתי הרבה פעמים בשאלה הזאת, וזה הפריע לי. ואני הגעתי למסקנה שכולנו, ברוך השם, כולנו אלה פה חיים, כולנו אנשים טובים, ויש לנו הרבה מאוד אוצרות של דברים חיוביים שהיינו יכולים להקרין לעולם, והעולם היה יכול ללמוד מאיתנו, ואנחנו היינו יכולים ללמוד ממנו וכולו. מה הבעיה? הבעיה היא שכל זמן שהאדם חי, הוא, סליחה שאני אומר את זה, אבל הוא כאילו גורם תחרותי לכל אלה שחיים. הם מרגישים כאילו הוא בא לאכול להם משהו. כאילו עצם הנוכחות שלו, החמצן שהוא נושם, לוקח גם ממני משהו, אוכל גם ממני משהו, הוא מזיק לי באיזשהו מקום. ולכן בלי שנשים לב, אנחנו לא רואים כל כך את הצדדים היפים של האדם, או מתעלמים מהם במזיד, ומעדיפים להתמקד בלא טוב שלו, או פשוט לא לראות אותו. אבל אחרי שהאדם מסתלק לבית עולמו, אז הוא כבר לא גורם תחרותי, כבר הוא לא לוקח לי את האוויר, וגם את הפרנסה הוא לא יכול לקחת לי, מה שלא יהיה להזיק לי הוא כבר לא יכול, אז אין לי שום בעיה לעמוד על הקתדרה ולהספיד אותו, ולהגיד עליו מה שרק אפשר. אם לי הוא לא מזיק, אין לי שום בעיה עם זה. ועל זה אמרו הדרשנים, מדוע נסמכה פרשת אחרי מות לפרשת קדושים, לפרשת אמור, לפרשת קדושים, לומר לך שאחרי מות, קדושים אמור. אחרי שאדם מת, אז הופך להיות קדוש, אומרים עליו תשבחות, יכולים להגיד ולפרגן וכולו, אבל לא לפני זה. אז לכאורה, אם כך הם פני הדברים, אם האדם רוצה, וזה קשור לשיעור הקודם, אם האדם רוצה שיהיה לו טוב, ושלא יזיקו לו, ושלא יחפשו אותו, ושיפרגנו לו, אז מה הוא צריך? הוא צריך למות. אני אומר, לא למות במובן הפיזי, אבל הוא צריך למות. בלשון של השיעור הקודם, קראנו לזה במשך להגמרה, במסכת תמיד, שהגמרה שואלת, מה יעשה אדם ויחיה? ימית עצמו. ככה אומרת הגמרא, אז זה הכוונה. אם אדם רוצה שאנשים, כמו שאומרים, יפרגנו לו, אז הוא ימעיט את עצמו, אז יפרגנו לו, יקבלו אותו כמו שהוא. הנקודה הזאת היא מאוד מעניינת. משום שברגע שיש אדם שממית את עצמו, זאת אומרת, ממית את עצמו במובן הרוחני של העניין, והוא כמו חדל אונים, והוא מסתכל אליך בעיניים קלות, שהוא צריך בסך הכל עזרה וסיוע, אז אתה מתמלא עליו רחמים, ואתה אפילו עוזר לו, ומשקיע בו, וכולו. לא שימות בפועל ממש, ונשלח אותו לבית הקברות. אני מתכוון, ברגע שהוא קצת יוצר וקום כזה, שאני חדל אישים, אני קשה לי, אני מסכן, תולה על עצמו תעודת מסכן, כאילו, אני מדבר אפילו בפן הפסיכולוגי עכשיו, שכאשר האדם ממעיט את עצמו, משפיל את עצמו, אז זה גורם שאנשים לא יראו בו גורם תחרותי. אנחנו עומדים עכשיו לקראת בחירות, אני לא מדבר על הבחירות, אבל אני רק רוצה להזכיר שאצל הרבי היה כלל שהוא אמר שחסידות חב"ד היא לא מפלגתית. הוא לא רוצה אותה כמפלגתי. אז חשבתי פעם, יש איזה כל מיני 70 פנים לתורה. אם הוא אמר דבר, כנראה שיש לו כמה וכמה הסברים. אבל בשכל הקטן שלי אולי אפשר להבין את זה גם כן. ברגע שאתה שייך למפלגה מסוימת, אז כל העיניים עליך. אבל כיוון שאתה לא שייך לאף אחד, וכולם מחפשים אותך, וכולם תורמים לך, וכולם... בוא, תבוא אלינו, תבוא אלינו, תבוא אלינו, אז יכול להיות שאתה מרוויח עוד יותר. זאת אומרת, הימית את עצמו, זה כאילו אני לא בא ואומר, אני כזה וכזה, אני מצביע זה וזה, אני יש לי מפלגה כזו וכזו, יש לי כך וכך קולות, זה המספר שלי, זה הדרגה שלי. אז יש כל מיני שלוטשים עליך עיניים, אומרים, אולי אתה תבוא אלינו, אולי אתה תבוא אלינו. אני לא מפלגתי, אני לא מחויב לאף אחד, אז כולם מחויבים לי, בלי לשים לב. לא משנה אם מבחינה מעשית זה נכון, אבל כדוגמה אני מביא את זה. זה שייך, כל זה הבאתי בהתאם למשל. מה עשה השועל? הוא חיפש כל הלילה תרנגולות. כל הלילה הוא ניסה להשיג את הטרף שלו באופן של אור ישר, זה נקרא בקבלה. מה שנקרא צורה קונבנציונלית. אני מחפש עופות, אני רוצה לאכול עופות. הוא לא מצא אפילו עוף אחד לרפואה. הוא התחיל להתנהג באופן של אור חוזר, הוא אמית את עצמו, לא עם הפנים קדימה, עם הפנים אחורה. מה אתם אומרים? שאתם לא נותנים לי עוף? אני רוצה לחיות, אני שואל, השם ברא אותי לאכול עופות. בשביל זה באתי פה לעולם, זה התפקיד שלי. העופות צריכים לחיות, אבל אני צריך לאכול אותם. ככה הוא ראה את החיים. בבקשה. אבל כל זמן שאתה תצעק עם שלט, אני שואל ואני רוצה לאכול עופות, אז כולם יהיו נגדך, והמקל ירדוף אחריך, ואתה כל הזמן תברח מעיר לעיר, ותישאר עם בטן מקרקרת. אבל שתחליט, אני לא שואל, אני מת, אני לא שואל. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כל העופות יבואו אליך, כמו שאומרים, לתוך הפה יבואו אליך. לא בגלל שמישהו תכנן את זה, אלא בגלל שאתה, כאילו זה במשל, אתה את עצמך הורדת, אתה לא ביטית את האני שלך, ומה שאתה רוצה, אז הדבר בא אליך באופן ללא מאמצים יתרים. הייתי אומר שההנהגה הזאת, ההנהגה הזאת של החיים, שהם לא רואים את האדם עד שהוא מת, זה ההנהגה של אדריאנוס קיסר, שהתחלנו איתו את השיעור. אדריאנוס לא יכול לראות בן אדם חצוף, או אדם שיש לו תעני או שמבטא תעני שלו. אבל ברגע שהוא רואה שהאדם הזה שמבטא את העני שלו הוא בסך הכל חתיכת מסכן אחד גדול, אז הוא מוכן הוא מוכן לפרגן לו את החיים. כשהוא רואה שהאדם הזה הוא איש מסכן, הוא נותן לו את החיים, הוא מוכן לוותר לו, מוכן לוותר לו על העונש שהוא רצה להעניק לו. הנקודה הזאת צריכה לעורר בנו את התימהון. האם אנחנו אנשים מתוקנים? אם כך הם פני החברה, אם כך הם פני החיים, אם כך צורת ההסתכלות, האם אנחנו בעצם חיים בצורה נכונה? האם אנחנו מתחילים לראות בני אדם רק אחרי שהם מתו, האם זה צורת החיים האמיתית? האם זה צורת החיים הבונה, הנכונה? אני אומר שהדריאנוס התבונן אל המצב בצורה של הדריאנוס. של רשע. אז כשהוא רואה בן אדם מסכן, אז הוא מרחם עליו. אבל כל זמן שהוא לא מסכן, אז מה פירוש? שהוא בן אדם שמתאים לו לחיות? לא. אם הוא לא מסכן, צריך להרוג אותו. צריך להעיק לו. זה היה צורת ההסתכלות של רשע. זה צורת ההסתכלות של רשע. אני רוצה לומר שהרבה פעמים אנחנו בדקות לא רחוקים מזה. כשיש בן אדם מסכן, חסר חוליות, חדל אישים, אין לו מעצמו, אז הוא מקורב, מסומפת על ידינו, ואנחנו מוכנים, איך אומרים, לפרגן לו. אבל כשיש בן אדם שהוא מסתדר, אז רק מילים של חיצים, ורק עקיצות, ורק נגד, ורק... זה לכאורה הנהגה לא מתוקנת. מספרים פעם על אדם שבא לרבי הקודם ביחידות, ואותו יהודי היה מאודסה, והרבי הקודם שאל אותו, מה קורה באודסה? מה קורה באודסה? אודסה, שקרנים שם, שהרבי לא יודע מה עושים שם, בתלמוד תורה איזה רמאויות, בית הכנסת עובדים על כולם. אני התחיל לספר את כל המסריח שבאודסה. הרבי אמר לו תודה רבה, נתן לו ברכה והוא יצא. נכנס עוד אחד אחר, גם כן מאודסה, אומר לו, מה קורה באודסה? אז הוא אומר, וואו, איזה פעולות טובות יש שם, איזה גופי חסד וארגון וזה וזה. אז הרבי אומר לו, תשמע, קודם נכנס אחד אחר, סיפר לי מילים אחרות על אודסה. מה זה, שתי אודסות יש? אודסה יש אחת. כל אחד משתייך לאיזשהו סקטור של אודסה. זה רואה רק את הדברים הלא טובים, זה רואה רק את הדברים הטובים. אני רוצה לומר שבעצם, אנחנו, בוא נגיד את זה בצורה נקייה, אני רואה שאתם מקפידים עליי, אני לא מתכוון שאני באודסה אחת ואתם באודסה שנייה, אני מתכוון להגיד שיש יותר מדי תשומת לב ופרגון לאדם שהוא לא חי, בוא נגיד את זה בצורה הזו. אנחנו פתאום רואים את כל הדברים שלו, פתאום כל היריבים. תראו, בפוליטיקה אני יכולתי לתת לכם המון דוגמאות, רק שאני לא רוצה לדבר על זה. אבל אדם שנפטר, עד אתמול זה היה השונא הכי גדול שלו, שדיבר עליו ורק רצה לחנוק אותו בידיים. עכשיו הוא מת, היה אדם גדול, היה איש של חזון, איש של מס, וזה. מי היה טק, 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 טק ברדיו, נגיד עליו שבחים וזה. תחשוב רגע על הצד השני. אבל היו לו תכונות גם טובות, כשהוא היה לא חוץ מאיתנו, כשהוא היה איתנו, היו לו תכונות טובות. למה ראית רק את התכונות הלא טובות ואמרת, אחת דתו להמית. אחת דתו להמית. זה בעל נפש, זה היה התנועה ששידרת. לא אתה, אני אומר, אותו אחד ששנה. אז מדוע זה ככה היה? הרי היה בו גם תכונות יפות, ואולי אפילו יפות מאוד. אלא מה? היה קשה לך לבטות את זה, היה קשה לך לחשוב על זה. למה? גורם תחרותי, זה הכל. אני רוצה לומר, איך שלא יהיה, איך שלא יהיה, גם לפי הפרשנות הזאת, איך שלא תגיד את זה ואיך שלא תסביר את זה, בסופו של דבר, גם אצל שני אומנים, היית צריך לראות את הצד היפה של האדם, ולא לראות את הצד המכוער שלו, בלבד. זה לא הגיוני לראות רק את הצד המכוער. על כל פנים, שלמה המלך אומר, וסניתי את החיים, לפי הפרשנות של המשל עם השואל, שמשחק אותה מת ומרוויח, שלמה המלך שונא את המצב הזה. הוא שונא את החיים שהחליטו שאת הטוב ואת היפה ואת ההרמוניה שישנה כאן בחיים לא רואים, ורואים רק כאשר העסק מסתיים, רק כאשר האדם מת אז רואים. תסתכל עוד פעם על הפסוק. ותסניתי את החיים כי, למה אני שונא את החיים? החיים זה דבר יפה, למה אני שונא אותם? כי רע עליי המעשה אשר נעשה תחת השמש. שמה? שמה עושים תחת השמש? הכל אבל ורעות רוח. אתה בא למישהו ואומר לו, אבל תשמע, הוא לא כזה גרוע כמו שאתה עושה ממנו. לא, זה שטויות, זה הכל הוא עושה בשביל... בקיצור, אתה לא משאיר אבן על אבן מהאישיות שלו רק בגלל שהוא חי, רק בגלל... אומר שלמה, חיים כאלה? צורה כזו של הסתכלות על הזולת, וסניתי, אני לא יכול לסבול את זה, זה נראה לי לא הגיוני, לא ריאלי, לא צודק, לא אגון, זה לא מביא לבניין העולם אלא לחורבנו, וסניתי את החיים, כי רע עליי המעשה שנעשה תחת השמש, שמה שמבטלים את הכל, שהכל זה אבל ורעות רוח. אבל אני רוצה לומר לך שיש אחוזים מאוד מהמחקרים שעשו על מתאבדים, שהם מרגישים שלא מצאו את עצמם, כמו שאומרים, לא מיצו את עצמם, לא הגיעו לכבוד הראוי, אז הם באים ואומרים, תשמע, אני אמות ואז אתם תבכו עליי, ואז תדברו עליי. מה זה התנועה הזאת? נכון שיש פה חוסר בריאות נפשית, אבל מה שמשוגע אחד אומר, זה מה שכולם חושבים. זאת אומרת, זה שבגדול אנחנו לא... רואים את הזולת, לא מפרגנים לזולת, לא מתייחסים לזולת, כל זמן שהוא חי, מצליח, בשבילי חי זה לא חי רק במובן החיים, שהנשמה באפו. זה יכול להיות כל זמן שהוא... עכשיו אתם יכולים לקחת איזשהו אדם שיתפטר מהחיים הפוליטיים, איך שאומרים את זה, הוא חזק, דיאל לך, אין עליו, אין עליו. הוא באמת, הוא רמטכ"ל כמוהו, אין, הוא, יש לו תותח. אבל קודם, מה חשבת עליו? דיברת עליו רק רע ורק שלילה ורק ורק ורק. למה? כי הוא היה בתוך העסק. אבל היו לו את התכונות היפות האלה גם קודם. וזה לא הוגן, וזה מה שמציק לשלמה המלך. הוא שונא חיים שעניינם לכבד את המוות. אני רוצה חיים שמכבדים חיים, שמוכרים חיים, חיים שרואים יופי והרמוניה באלה שחיים, לא באלה שמתים בלבד. יש הלכה ברמב״ם. הרמב״ם כותב שהאדם, וזה דרך אגב דבר שהתימנים, התחלנו איתם, התימנים מקפידים עליו לפי ערך, אומר, לא יבקר האדם, לא יפנה האדם לבקר בבית הקברות. לא יפנה האדם לבקר בבית הקברות. מה יש לך לחפש שם? לא יתפנה, כמו שאומרים. שלא יהיה לך זמן לשם, כמו שאומרים. יש, אני לא מדבר על אדם שיש לו שנה, יש לו זה, לא מדבר על זה, אבל יש אנשים שהולכים. לדעת הרמב״ם, לא ייכנס לסוגיה הזאת, אבל לדעת הרמב״ם, אל תלך שם, אין לך מה לחפש שם. תחפש בחיים, אל תחפש במתים. אל תחפש במתים. מה מבחינה המוסרית, מה עומד מאחורי זה? שהרמב״ם רצה להגיד לך שאתה צריך להשקיע את מירב המיטב הכוחות שלך וצורת החשיבה שלך, לא לחפש על הנוסטלגיה של החיים של פעם וכמה היה טוב וכמה הם היו גדולים, והנה זה והנה זה. תחפש את הטוב הזה באנשים של חיים ואז תבנה את העולם. מה שאין כאן כשאתה מחפש את זה באלה שמתו, אתה לא בונה כלום, אתה רק הורס. וכמו שאמרתי קודם, זה לא רק במובן של חיים ומתים בצורה טוטלית. יש דבר עדין יותר. יש לפעמים שאנחנו מסוגלים לתפוס איזה אדם ולפרגן לו הרבה. דווקא כן. דווקא כן לפרגן לו. למה? כי הוא חדל אישים. בגלל שהוא כזה, הוא כלומני כזה, אז לא אכפת לנו לתת לו, בסדר. יש רחמים על אדם מסכן, אני רוצה לבטות משהו אחר. יש לפעמים ש, בוא נגיד ככה, אדם שהוא איש דומיננטי, מלא מלא עוצמה, מלא זה, אני נתקלתי בהרבה דוגמאות כאלה. הוא לוקח לעצמו עוזר, שהעוזר הזה הוא כלומניק בריבוע. מה הפירוש? הוא לוקח לעצמו איזה מזכיר או איזה איש, מה שמנהל לו כאילו את היום. והבן אדם הזה לא יודע מהחיים שלו כלום, לא מתאים כלום לעשות. למה הוא לוקח אותו? כי הוא מקשיב לו ואומר לו כן על כל דבר. מה פירוש? הבן אדם הראשון, זאת אומרת הבוס, הוא מאוד דומיננט. והוא מאוד איש שמקרין וזה. הוא לא מסוגל שבחמישים ממש שלא יהיה עוד מישהו שהוא קצת... מחזיק מעצור, שיכול להגיד לו איזה דעה או איזה. הוא צריך רק אחד שיקשיב כל הזמן. אז הוא מפרגן לו ומפנק אותו ובסדר ובוא לשם. ומתייעץ איתו אפילו. למה הוא מתייעץ איתו? כי הוא אדם חכם. למה הוא נעשה חכם? כי הוא כלום, כי הוא חדל אישים, כי הוא לא נלחם איתי. זה מאוד עצוב, אבל אני ראיתי את זה יותר מדי פעמים, אני רואה שזה קיים. יותר מדי פעמים. אתה רואה הרבה מאוד פעמים... שהבוס מקדם מישהו מסוים או מישהי מסוימת, לא בגלל שיש משהו בה, אין בה כלום. אז הוא קסם אישי. הקסם אישי זה לא יודע, אני קורא לזה חנופה. החנופה זה, הוא אדם חדל אישים, אין לו אישיות מעצמו. אז זה לא רק שהוא לא מאיים, הוא מתמזג איתו, הוא ככה... הוא שוחה איתו בפנים. אבל משום מה, מכל האנשים המוצלחים שמסביב לא בחרו אלא את זה. זה אומר דרשני. בדרך כלל הכוחניות לא מובילה את האדם למקום שלידו יעמוד בן אדם עם כוח. בדרך כלל. הם מרגישים אחד את השני באנרגיות. כן, לא, זה חנופה, אני רק אמרתי אותה במילים אחרות. זה חנופה, יש אנשים שמכיוון שהם חלשים, הם משתמשים בכוח הזה, אין להם משהו אחר. אין להם מה למכור, אין להם אישיות. אז האישיות שלהם זה שהם, זה חוזר על עצמו בהמון המון המון וריאציות. בכל רמות העבודה והתעסוקה זה קיים. בכל המקומות. אתה יכול לראות אדם שקידמו אותו לתפקיד רוחני מאוד גדול, שהסיבה היחידה שהוא נבחר בגלל שהוא כלומניק. הוא פשוט לא יפריע, הוא לא יבלבל את המוח, זה הכל. מה המסר? המסר הוא כזה. עוד פעם, משל עם שואל. מספרים שהשואל היה ביער, וככה התחמם ככה על העשב, בקרחת היער, פתאום הוא שומע רעש, ציידים באים, אז הוא אומר לעצמו, אני אברח? חבל, בשביל מה אני אברח? אני אתאמץ, אני ירוץ, 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 בשביל מה? חבל. אני מספיק פיקח להינצל גם בלי לברוח. עשה את עצמו מת, ואז הגיעו הציידים, והם רואים אותו לפניהם. השואל מת, מה אנחנו צריכים? אנחנו רוצים להרוג. אבל פתאום אחד מהם אומר, הזנב שלו, אני הייתי רוצה לתלות אותו ככה בסלון אצלי בבית. אז הוא בא עם סכין, חתך לו את הזנב. והשואל ככה, רק לא להוציא אגה מהפה, שלא ישימו לב שאני חי, עדיף להפסיד את הזנב, אבל והיו חיי לי לשלל. טוב, הם כבר מתקדמים, פתאום אחד אומר, שמעתי פעם סגולה שמי ששם תחת הקרית שן של שואל, אז הוא נרדם טוב בלילה. אז אני הייתי רוצה להביא מזכרת הביתה שן של שואל. פותח לו את הפה, והשואל אומר, נשתוק, אני אשתוק, אני אשתוק. לפחות נפשית תהיה לי לשלל, בלי זנב, בלי שן, לא נורא. הבא השלישי ואמר, אני הייתי רוצה את הפרווה של השואל. אז השואל הבין שפה כבר אין לו מוצא, תפס את הידיים, את הרגליים שלו, וברח כל עוד נפשו, עם הפה הפצוע ועם הזנב החתוך, ברח כל עוד נפשו בו כדי להציל את עצמו. כשהאדם מת, כאילו האדם חנפן, כשהאדם מוריד את עצמו והאנשים מוכרים לו טובה, זה הרבה פעמים נובע, מהצד שלהם אני רוצה להגיד, זה הרבה פעמים נובע ממה? הם רוצים את הזנב שלו, הם רוצים את השן שלו, הם רוצים להרוויח משהו. הם לא חושבים עליו, הם לא חושבים לתועלתו, הם חושבים על התועלת של עצמם. ועוד פעם אני חוזר, זה מה שהפריע לשלמה. לשלמה הפריע חוסר ההגינות שקיימת בעולם בין החיים. שהם מסוגלים לקחת בן אדם ולהשתמש בחדלות אונים שלו בשביל לקדם את העוצמות שיש להם. בשביל להרגיש שהם שליטים על מישהו, אז הם בוחרים איזשהו אדם שיענה אמן עיוור על כל מה שהם אומרים, כדי שהם ירגישו יותר חזקים ויותר טובים. טוב, אז השאלת השאלות היא איך אנחנו משתחררים. אני רוצה להתייחס קצת לנושא של התיקון של העניין. הנושא של התיקון, זאת אומרת מה ששלמה כואב כאן, איך אנחנו מתקנים את זה. היה מעשה שהרבי באחת ההתוועדיות סיפר אותו, וגם הפיק ממנו הוראה בעבודת השם. מעשה היה עם תלמיד חסיד של הרבי הצמח צדק, נכדו של בעל התניה, שנכנס אצל רבו ביחידות, ואמר לרבו, אני לא יודע למה, אבל כולם נגדי. בבית הכנסת, כולם דורכים עליי. מה שאני אומר, לא שומעים לי. אם אני מעלה רעיון, כולם שוללים אותו. הרבי הצמח צדק אמר, מה אנחנו היינו אומרים, היינו שומעים כזה דבר? באמת לא יפה, לא יפה. למה לשלול בן אדם? צריכים לתקן את זה, לא יפה. הרבי הצמח צדק לא ראה, הוא ראה ברוח קודשו שזה לא כך הדברים. הוא אמר לאותו אדם, אתה מתפשט בבית הכנסת, כל מקום שמישהו רוצה לדרוך, אתה כבר שם. מה שאתה צריך לעשות זה לכווץ קצת את עצמך, אז אף אחד לא ידרוך עליך. אף אחד לא ידרוך עליך. בעולם של הספירות ושל של הקבלה, זה ההבדל שבין עולם התיקון לעולם התוהו. עולם התוהו, הספירות שהיו שם, הם היו נקודות, 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 זה תחת זה. נקודה, נקודה, זה תחת זה, פירוש שכל נקודה רצתה, בלשון של הקבלה, ענה אמלוך. כל נקודה רצתה, אני רוצה למלוך, אני רוצה לשלוט, רק אני ורק הדעה שלי ורק 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 ורק. במין אגרסיביות כזאת היא מאוד חזקה. העולם של העולם של התיקון הוא נקרא בקבלה, סליחה, לא אמרתי, העולם של התוהו נקרא נקודים, על שם הנקודות. ואילו עולם התוהו, התיקון, נקרא עולם הברודים. מה זה ברודים? ברודים זה חברברות כאלה שיש על הכבשים או על העיזים, שחברברת אחת נכנסת בתוך השנייה, וכאילו יש איחוד בין שתי בחינות ביחד. העולם התיקון נקרא ברודים על שם הייחוד הזה, שהוא לוקח שתי דברים שהם ניגודים, ניגודים זה לזה, והוא מסוגל לאחד אותם, מסוגל להתחבר איתם. אמר הרבי הצמח צדק, אמר הרבי הצמח צדק לאותו אדם, כתוב בפסוק, יעזוב רשע דרכו, ואיש אבן מחשבותיו. בעברית, בלשון הקודש, מה זה אבן? האיש התקיף והחזק בדעותיו. מה שנקרא איש עוצמתי. איש אבן זה לא איש רשע, זה איש עם עוצמות. יעזוב רשע דרכו, זה כולנו מבינים. לעזוב את הדרך של את הדרך הלא טובה. מה זה איש אבן מחשבותיו? שהאיש שאומר, אני אומר, אני חושב, לי נראה, התנועה הזו, הפנימית, לא המילולית, הפנימית של האדם, אני, הכתיב החזק הזה, הוא צריך לעזוב את זה, הוא צריך קצת לשחרר את העניין. עד כאן סיפר הרבי את הסיפור, וכאן הוא עבר לביור של הסיפור. מדובר היה בחסיד, שהוא היה משכיל בחסידות, זאת אומרת, הוא היה בעל מדרגה. הוא לא עבר עבירה בזה שהוא התפשט בכל בית הכנסת. זה לא היה פה איזה דבר שלילי שהוא עשה. סך הכל, אם זה היה עבירה, הוא לא היה חסיד. ואם זה היה עבירה, הוא לא היה חסיד משכיל בעבודת השם. הוא היה אדם עובד השם. ואף על פי כן, הייתה אצלו בחינה מסוימת שהיא שלילית, והרבי הגדיר אותה ככה. ברגע שאתה רואה את עצמך חזק מדי, אז יש לך בעיה עם אלוקים, לא עם הבריות. כי בכל בן אדם יש אלוקים קטן. אם אתה לא רואה את הבחינה של הזולת, לא סופר אותו, איך שאומרים היום ברחוב, לא מתייחס לחלוטין, אז זה סימן שגם על אלוקים אתה שם פס באיזשהו מקום. לא רק על האדם. כי האדם זה אלוקים בקטן. הוא צלם אלוקים ברא את האדם. אז אמר, מה שטען הרבי, הצמח צדק, לאותו חסיד, לפי הפרשנות הזאת, תשמע, ירא שמיים ומחובר עם האלוקים. כשאתה מחובר עם האלוקים, אתה מחובר עם הבריות. אם אתה לא מחובר עם הבריות, סימן שאתה לא מחובר עם האלוקים. למה? כיוון שהשורש, היסוד של עולם העקודים, שזה עולם התיקון, זה התחברות של חברבורות אחת בתוך השנייה, זה התחברות והתמזגות. אם יש לך הברודים, מה אמרתי? העקודים, סליחה, הברודים. העקודים בפעם אחרת, זה לא שייך לנו היום. אנחנו היום בברודים ובנקודים. אם האדם מחובר ללמעלה, אז הוא לא נופל אף פעם, אם הוא מחובר אמיתי, זאת אומרת, מה שמקרא, הוא דתי אמיתי. אדם שהוא דתי אמיתי, הוא לא מסוגל אף פעם לנתק את עצמו מחלק מסוים מהעם, או חלק מסוים מהאנשים האחרים, כי הוא מחובר עם האלוקים, והאלוקים נמצא אצל כולם. אז איך אני יכול לנתק את עצמי ממישהו או ממשהו? כאשר הבן אדם הוא לא מחובר עם האלוקים, כיוון שאם האלוקים הוא יתנתק, אז הוא מסוגל גם כן להתנתק מהבריות, מהאנשים שלא מוצאי חן בעיניו. והנקודה הזאת היא נקודה מאוד מאוד עדינה. אמר החתם סופר פעם בצורה מאוד, הייתי אומר, אגרסיבית, אבל זה נכון. הוא אומר ככה, צדיק קטן אוהב רשעים קטנים, צדיק גדול מסוגל לאהוב אפילו רשעים גדולים. מה הפירוש? צדיק קטן זה הפירוש שהחיבור שלו עם האלוקים בקטנה, לא חיבור חזק. מכיוון שהוא מחובר עם אלוקים חיבור קטן, אז הוא מסוגל לאהוב רק אנשים שבצבע שלו, שמוצאים חן בעיניו. אבל אדם שלא מוצא חן בעיניו, זאת אומרת רחוק, מנותק מצורת החיים שלו, מהאמונות שלו, מחוק בעיניו. זה נובע בגלל שהחיבור שלו עם האלוקים הוא חיבור לא מוחלט. ברגע שהאדם מחובר חיבור מוחלט עם האלוקים, אז הפירוד הזה לא קיים אצלו. כשם שאין לו שום נקודת פירוד עם אלוקים, אין לו שום חיבור, אין לו שום נקודת פירוד עם האלוקות, כמו שהתבטאה כאן למטה, בחלק אלוקה ממעל ממש, שירד בתוך הנפשות של האנשים, פה למטה. זה נקודה שהיא נקודה חשובה, זאת אומרת, ביסוד של ההתבוננות שלנו, איך אנחנו מפסיקים לסנוע את החיים. בהגעה של לשון הקודש, חיים, זה בני אדם. זה נלמד מהפסוק, חיים כולכם היום. חיים זה האנשים שנמצאים כאן, זה הבריות. כאשר האדם אוהב את החיים, הוא מחובר אל החיים, זה בגלל שהוא מחובר למעלה מאוד, אז הוא לא נופל למטה. כאשר האדם לא מחובר אל החיים, אז הוא נופל למטה, נופל אצל הפחדים. הנפילה למטה תמיד היא שורש של פירוד, השורש של הפירוד תמיד מגיע מעולם הנקודים, שהוא כל אחד רואה רק את עצמו, כל אחד חווה רק את המציאות שלו. עולם הנקודים, אמר לנו פעם המשפיע בישיבה, רבי מנדל פוטרפס, הוא אמר שהוא היה בסיביר, והיו שם אנשים מתים על ימין ועל שמאל, אבל לא תמיד היה אפשרות לקבור את כולם, וגם לא היה כל כך חשש של ריקבון, כי היה קר, הכל היה מקרר אחד גדול, אז היו מכניסים את כולם לחדר, וכשהם כעבור זמן, כמה שבועות, שהיה יום פנוי, אז היו ממנים לקבור אותם. אז התמזל לו מזלו פעם להגיע לחדר הזה, ונתנו לו את העבודה לקבור את הנפטרים, או את המתים. והוא אומר, אני ראיתי דבר מעניין, הוא היה איש מאוד ציורי, אז הוא, לנו בתור תלמידים, הוא היה לוקח את הטראומות שאדם אחר היה רואה כטראומה, הוא לקח את זה ועשה מזה בדיחה טובה, שאפשר ללמוד ממנה משהו טוב. הוא אומר, אני ראיתי אותם, הם שכבו טורים טורים, שורות שורות, כל אחד עם הפנים למעלה, הוא לא נתן אפילו מבט לראות את החבר שנמצא לידו. הוא אמר את זה בצורה ציורית. החיים זה הרמוניה, חיים זה שילוב, חיים זה התייחסות אחד לשני. מוות זה פירוד. הפירוד הכי גדול שיש בעולם, פירוד הנשמה מהגוף. המושג מוות יונק מעולם הנקודים. המושג חיים יונק מעולם הברודים. זה מעולם התוהו, זה מעולם התיקון. המתים, אנחנו לא מדברים על המתים כבני אדם, הם מסכנים, לא מדברים עליהם. מדברים על מה שהם מסמלים, זאת אומרת, המוות, זאת אומרת, אחרי שיצאה הנשמה מהגוף, ופסקה ההרמוניה הזו שהייתה בין נפש לגוף, מה התוצאות שלה, מה אחרי הטראומה הזאת, מה נשאר? נשאר תוצאה של חוסר תשומת לב לזולת. אז הוא אמר את זה בצורה ציורית. הוא לא רואה את זה שמימינו או משמאלו. לא שהוא היה צריך לראות, הוא כבר מת, הוא לא היה צריך לראות. אבל למה זה ככה שהוא לא רואה? כי הוא יצא מעולם האחדות לעולם הפירוד. או המוות נמצא בעולם הפירוד, בעולם התוהו. אז מה שאנחנו, מה שהתפקיד שלנו כאן בעולם לעשות, זה להשתדל להיות כמה שפחות בעולם הפירוד, להיות כמה שפחות מתים, מתים במובן הרוחני של העניין. תוהו זה חלק מבחינה רוחנית שהיא קיימת כאן. מה הפירוש קיימת כאן? יש לך רדיו, ואתה יכול לסובב גל כזה, תשמע רק את הגל הזה. תסובב הלאה לגל אחר, תשמע רק את הגל ההוא. עכשיו תסגור את הרדיו, מה אתה שומע? כלום, כלום. למה אתה לא שומע את כל הגלים ביחד? כי האוזניים שלך הם לא כלי לשמוע אותם. אז אתה מסובב את הסקאלה על התדר הזה, עכשיו אתה כלי לשמוע את זה. אתה מסובב את הסקאלה על התדר הזה, עכשיו אתה כלי לשמוע את זה. הנקודה היא, יש לנו עולם הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, יש עולמות של למעלה מהצילות, יש עולם העקודים, יש עולם הנקודים, יש עולם הברודים, יש כתר, יש אריך אנפים, יש עתיק יומין, יש אדם הקדמון, יש אור אינסוף שלפני הצמצום, יש דרגות של סדר ההשתלשלות. דע לך שהכל נמצא כאן. הכל נמצא פה. פה, וממעל, פה. מה הפירוש נמצא פה? אם אתה מכוון את עצמך, אתה יכול עכשיו להיות באור אינסוף שלפני הצמצום. אם אתה מכוון בנפש את הסקאלה במקום הנכון, אז אתה יכול להיות באור אינסוף שלפני הצמצום. במקום אחר, באדם קדמון. סקאלה אחרת, הצילות, בריאה, יצירה וכולו. למה? איפה זה כתוב בפסוק? כי את העולם נתן בליבם. כל העולמות כולה. היה מושג מסוים לפני בריאת העולם, היה מושג היסטורי. אבל המושג ההיסטורי הוא רוחני. וכיוון שהוא רוחני, הוא נמצא גם כאן עכשיו ברמה מסוימת. בסדר? אז לכן מה התפקיד שלנו? אנחנו בתוך העולם הזה יכולים לחיות 80 שנה בתוהו. אנחנו חיים פה בתל אביב, בתוהו, ואנחנו יכולים להיות 80 שנה בתיקון. ויכולים לחיות 120 שנה, פעם כך, פעם כך. ואנחנו יכולים בבוקר לקום בתיקון ובלילה להיות בתוהו, ודקה אחת ככה ודקה אחת ככה. אז במילה פשוטה, התוהו זה המוות. המוות לא המוות הפיזי, התנועת הפירוד, כמו מוות שהוא פירוד בין נשמה וגוף, יכולים להיות במוות. האדם שאומר ככה, אני לא רואה אף אחד ממטר. עכשיו תגיד אתה, הוא בתוהו או בתיקון? זה מוות ברמה מסוימת, זה מוות מסוים. לא שהוא נכנס תחת הגלגלים של איזה מכונית. הוא אל תדאג לו, הוא שומר על עצמו, אוהב את עצמו. הכוונה היא בנפש, הוא נמצא באיזשהו חוסר תשומת לב, בעיוורון מסוים לאנשים שנמצאים סביבו. זה מוות, זה תוהו. זה נקרא להמשיך את עולם התוהו פה למטה. ויש אפשרות להמשיך את עולם התיקון פה למטה. אז הנקודה היא כזו, שאנחנו צריכים, זאת אומרת, התפקיד שלנו כאן להרבות חיים, והחיים כמו שהם נראים עכשיו היו סנויים על שלמה, אבל הוא אמר לנו אותם כדי שאנחנו נצא מהם, וכדי שנעבור לחיים האמיתיים. הרבי הרייץ, באחד מהשיחות שלו כותב, האדמו"ר הזקן מסר את נפשו והשקיע כוחות עצומים שהדת החסידים תהיה כמו משפחה אחת ממש. כל איש ואיש בהדת החסידים ידרוש טובת חברו בפרנסה, וכל אשר אחד עוזר לזולתו יהיה ברגש אהבה וחיבה גדולה כמו בני משפחה אחת ממש. זאת אומרת, הוא רצה שכל החסידים יהיו משפחה אחת. אתה יכול להגיד שזה מנהיג שרוצה את ההרמוניה כי ככה מצליחים יותר. אבל מהבחינה הרוחנית היה בזה דבר הרבה יותר עמוק. תיקון העולם תלוי בזה שהאדם ירגיש עם הזולת שלו הרמוניה ושלמות. תיקון העולם כולו תלוי בזה. וכיוון שכך הוא דרש את זה מהחסידים, כי החסידות התחילה את הדרך לקראת ביאת המשיח. אז כיוון שכך הוא רצה מהם את האחדות והאחווה בצורה יתרה מאשר אצל אחרים. נקודה אחרונה למחשבה. חז"ל אומרים, יש הלכה. אני רוצה להכניס את כל הרעיון הזה שדיברנו עד עכשיו בכמה מילים של 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 צופן הלכתי. ההלכה אומרת שלא קוברים נפטר בירושלים. ככה נפסק. לא קוברים את המתים בירושלים. הר הזיתים הוא מחוץ לירושלים העתיקה, גם הר המנוחות. וחוץ מקבר דוד, שאנחנו יודעים, זה הרמב״ם בעצמו מעיד שזה הקבר היחיד שנקבר, זה דבר, היה לו סיבה מיוחדת למה זה, אבל בירושלים לא קוברים את המתים. מדוע לא קוברים מתים? יש עוד הלכה שגם לא מלינים את המת בירושלים. מלכתחילה קוברים אותו אפילו בלילה וזה, אבל לא נותנים, לא מלינים אותו. בכל ירושלים, והיום למעשה כשיש נפטר, הוא פשוט, כל הבתי רפואה נמצאים מחוץ לתחום, כמו שאומרים, לתחום של העיר העתיקה. לא מלינים את המת בירושלים. מה הסיבה הרוחנית הקבלית לעניין הזה? כתוב שהסיבה שלא קוברים בירושלים, כי הסיבה, מה שנקרא, קודם כל נגלדת תורה, אחר כך נעבור לנסתר. הסיבה הנגלדת תורה היא מפני שירושלים לא התחלקה לשבטים. היא לא שייכת לאחד השבטים, היא שייכת לכולם. אז אתה רוצה לקבור פה מישהו, אתה צריך רשות מכל יהודי ויהודי, בכל עם ישראל, איך תשיג רשות מכולם? לא קוברים בירושלים. זה נקרא, זה הסיבה ההלכתית היבשה. היום זה לא רלוונטי. אחרי שיקומו כל המתים, אז יחלקו שוב את הארץ לשבטים, ואז כל אחד יהיה לו את החלק שלו. גם בתוך נחלה של שבט אפרים, הייתה מחולקת למשפחות משפחות. כל אחד קיבל את האחוזה שלו, את החלק שלו. השאלה איפה רצית לקבור? אם רצית לקבור בחלק פרטי, אתה צריך את הרשות של אותה משפחה, לקנות מהם את הנחלה. אבל כשאתה רוצה לקנות בירושלים, למשל, נחלה, אז למי תשלם? זה שייך, פשוט שייך לכולם, אז מה תעשה עם זה? זו התשובה על פי הנגלה. על פי הפנימיות, ירושלים זה יראה שלם. ירושלים נוטריקון, יראה שלמה, יראה שלם. היראת שמיים האמיתית של האדם, איפה היא באה לידי ביטוי? כאשר האדם הוא לא רואה שיש מישהו שמזיק לו, או שיש מישהו שאוכל לו את הפרנסה, או שמישהו בכלל יכול לאכול לו את הפרנסה, הוא לא מאמין בזה. למה? כי אם יש לך יראת שמיים אמיתית, אז אתה יודע שמי שמנהיג את הבריאה זה רק הקדוש ברוך הוא, והכל בהשגחה פרטית, ואין בריאה אחת נוגעת בשל חברתה, אז אתה לא מרגיש אף פעם תנועה של פירוד מהזולת. הירושלים, המושג ירושלים, שקשורה עם יראת שמיים אמיתית, היא לא מכילה מתים בתוכה. היא לא יכולה להכיל מתים. המת הוא שורש של פירוד. יראה שלמה לא יכולה לאחוז בפירוד. יראת שמיים אמיתית לא יכולה להביא את האדם לסנוע מישהו, או לא לקבל מישהו, או להיפרד ממישהו. למה אתה נפרד ממנו? כי אין לי, אני לא יכול איתו, לא יכול איתו. רגע, אבל הוא בן של הקדוש ברוך הוא כמוך. אז כנראה אתה לא ירא את השם לגמרי. באיזשהו מקום זה לא לגמרי. איזה נים מתוך החיבור האלוקי שלך הוא לא לגמרי. וירושלים לא מקבלת את זה. זאת אומרת, ירושלים לא בנויה לזה. כל המושג הזה שהיא לא התחלקה לשבטים, מה זה חלוקה לשבטים? אתה כן ואני לא. החלק הזה יהיה שלך ולא שלי. ירושלים לא מכילה. זה בשבילה מוות. חלוקה לשבטים זה מוות רוחני. כי אתה לוקח ואתה אומר, זה לך ולא לי. וירושלים, בגלל שהיא שיא של חיבור, של הרמוניה הפנימית, היא לא מכילה את זה. ולכן, כשרוצים לקבור מת, לא מלינים מת בירושלים, פירוד לא יכול להכיל בה, ולא קוברים בה, קבירה זה משהו של, שיותר קבוע, גם קבירה באופן קבוע אי אפשר לקבור, כי היא לא מכילה את השורש הזה של הפירוד. בירושלים, בזמן החורבן, הייתה קבוצה של אנשים שהגמרא קוראת להם בריונים. אבא סיקרא, בריון, היה לו אגרוף כמו של הבטיח, הראש שלו היה אגרופו של בן בטיח, היה איש חזק. הוא, היהודי הזה, עם כל הקבוצה של הבריונים, החברים שלו, טענו בתוקף שאנחנו הולכים לעשות מלחמה ואנחנו לא מוכנים לשלום, ולא, היה להם ויכוח. והם ניסו לאלץ את העם לדעה שלהם, אז הם שרפו את כל מחסני התבואה והעצים שהיה בירושלים וגרמו לרעב. עכשיו, מה שקרה זה שרבי יוחנן טען שהם טועים בגישה שלהם. הגישה שלהם הייתה גישה של פירוד. ופירוד כזה חזק, פירוד עוצמתי. פירוד כזה חזק, שכשהוא רצה לעשות שלום עם הרומאים ולהוריד את ה, כמו שאומרים, את המצור שהיה על העיר, הוא היה צריך לעשות את עצמו כמת ולצאת מירושלים. ובאותו זמן שהוא עשה את עצמו כמת, אז הם עמדו על השער והם רצו, הם רצו לדקור אותו או לדחוף אותו כדי לראות אם הוא באמת מת. איך קוראים לזה בהתאם לשיעור שלנו? גם המת בשבילם היה גורם תחרותי. הם כל כך היו בתוהו שהם לא היו מוכנים להכיל גם אדם שכבר מת. הוא גם בשבילם מפריע להם בעיניים. עד שלא העמידו אותם, כמו שאומרים, שזה חילול השם וזה, הם לא נרגעו, הם לא נרגעו. ובסוף רבי יוחנן מצליח לצאת מירושלים ולעשות את השלום ולעשות את האחדות הזאת שנדרשה. זה המסר שאנחנו צריכים לקחת, זאת אומרת, זה המסר, שהיראת שמיים האמיתית והירושלים שבלב, שנמצאת אצל כל אחד, בעצם יש לכל אחד נקודה שאומרת לו בפנים, שההרמוניה והאחדות היא זו שבונה. וזה שאתה עכשיו מפגין כוחניות ואני אעשה לבד, תקשיבו שיחה פשוטה, כמה פעמים בן אדם אומר בשיחה פשוטה, תן לי לדבר, תן לי לדבר, שתוק, תן לי לדבר, כן? בסדר, זה נכון שאני רוצה שיתנו לי לדבר, זה נכון, אבל החזרה הזאת, העוצמתיות הזאת, ראיתם פעם בן אדם שפותח אלבום של תמונות של חתונה, דפדף, דפדף הלאה, דפדף, דפדף, איפה אני פה? מדפדף את זה מהר, מהר, זה לא, זה לא, זה לא, איפה אני? ברוך השם, הנה אני פה. זה תנועת נפש חזקה מאוד אצל האדם, ממש עוצמתית, שהאדם מרגיש פירוד, אני ולא אחר, רק אני. אז מה, זה התפקיד שלנו, זאת אומרת, בהתאם ל, איך אומרים, ל, זה המסר שמעביר לנו שלמה, חכם מכל אדם, חוכמה זה שיא של הרמוניה, החוכמה תחיה בעליה, החוכמה אוהבת חיים, החוכמה לא סובלת מוות, היא לא מסוגלת לפירוד, לכן שלמה, החכם מכל אדם צועק אנושות, ושנאתי את החיים כי רע עליי המעשה. זאת אומרת, אני שונא את החיים שבאים באופן של פירוד. אם אנחנו הולכים לפי המודל הזה, אז השיא של התיקון, שיא של האחדות ושיא של ההרמוניה יעשה המשיח. המשיח הוא כל כולו תיקון. כן, המשיח הוא שיא של תיקון, הוא לא מסוגל לראות פירוד בצורה מוחלטת. יש העקשן, זה נושא לשיעור בפני עצמו, אבל עקשן, אדם עקשן, עקשן עקשן, במובן השלילי של העניין, הוא, איפה הוא נמצא? בתוהו או בתיקון? בתוהו, כי הוא, אז הרבי פעם התבטא, אני לא מסוגל להבין את העקשנות המוזרה של היהודים, שהם לא צועקים שהם רוצים את המשיח. למה, למה, למה? כי אדם שהוא עדיין לא מתוקן בשורש הפירוד, טוב לו בגלות. זה קשה לשמוע את זה, אבל אדם בשורש של פירוד, פירוד וגלות הם חברים הכי טובים. מספרים על איזה איש ואישה בגלות, שאמרו, היהודי היה יהודי פשוט, הוא בא הביתה אחרי שהוא שמע שיעור מהרב, שהרב אמר שעוד מעט משיח יבוא וכולנו לעלה לארץ ישראל, לירושלים. מה עם הפרה ומה עם הכבשים ומה עם השואלים ומה עם הכל, הוא לא יודע מה לעשות. אז הוא אומר לאשתו, לא, אנחנו נעלה והכל יהיה בסדר. והיא אומרת לו, אבל אנחנו ככה השקענו פה ובנינו פה ויצרנו וזה. אז הוא אומר לה, כן, אבל את רואה שגם יש לנו פה צרות. לפעמים נמרים באים ואוכלים אותנו, לפעמים באים הקוזקים, הפריט, אנחנו סובלים פה. אז היא מתחילה לבכות והיא אומרת לו, תלך לרב, תבקש ממנו שישלח את הקוזקים לארץ ישראל. זה מחשבה מצחיקה, אבל זה מחשבה של גלות, המחשבה שלנו. המחשבה של גלות, זה, אין לי בעיה, אני יכול להמשיך עוד קצת ככה. אם השם רק מסדר לי עוד קצת כסף, עוד קצת בריאות, אני יכול להישאר ככה, כמו שאני. זה תנועה של גלות, זה תנועה של פירוד. והרבי בתור שיא של תיקון, שיא של הרמוניה, אומר, אני לא מסוגל להבין את המוזריות הזאת, את העקשנות המוזרה הזאת. ואז מה הוא עשה כמה שנקרא הפוך על הפוך? הלוואי וימצאו 10 עקשנים שיתעקשו אצל הקדוש ברוך הוא שיביא את הגאולה. מה זה נקרא עקשן? עקשן זה עולם התוהו. בוא, 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 הנה, בוא, הנה, בוא, הנה, בוא, הנה. אתה עוזי השובב, בוא, הנה. אתה עקשן? תתעקש בקשה אצל הקדוש ברוך הוא שיביא את הגאולה, שהגאולה היא ההפך העקשנות. זאת אומרת, ההרמוניה והפך הפירוד. זה, זה, זה תיקון שאתה לוקח את הבעייתיות וממנה עושה מנוח. נו, שהשם יעזור לכולנו שנאהב את החיים ונרצה את החיים ונתאב את המוות במובן הרוחני שלו.